כדי שאני לא אשכח בסוף השיעור, אז אני מודיע עכשיו, בעזרת השם, ביום חמישי הבא עלינו לטובה, יש חתונה חשובה בינותינו, מן הסתם נאחר, אז השיעור לא יתקיים ביום חמישי הבא. באותה שעה יתקיים מאוחר יותר דבר אחר, אבל השיעור עצמו לא יתקיים בעשר. נשוב לענייני האגדה. במשנה בדף קט"ז אנחנו מנסים ללכת כסדר הפרק שלפנינו בערבי פסחים. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל, וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים, וכו' וכו' וכו', מה נשתנה? עד הלילה הזה שתי פעמים. כסדר, המשנה בדף קט"ז עמוד א'. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בפשטות אין קשר בין המשפט הזה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, לבין מה שאמרנו עד עכשיו. נכון? עד עכשיו דיברנו על זה שצריך לשאול מה נשתנה את כל השאלות, והכל לפי דעתו של בן. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. עכשיו אומרים לנו את מה נשתנה על השאלות של מה נשתנה, ואז באים ואומרים לנו שוב, גומרים לפי דעתו של בן השואל, מה נשתנה, אביו מלמדו. גמרנו. ועכשיו, לכאורה שתי ידיעות חדשות. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ואז המשפט החותם של המשנה, שלכאורה עומד בפני עצמו, ודורש מארמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה כולה. אז בעצם, בקריאה אפשרית פשוטה ראשונה, כך מהמשנה משמע, מדברת המשנה על שלושה דברים. הוראת ההגדה על פי שאלות הבן, על פי דעתו, ובהקשר לזה כל השאלות שצריך לשאול, והסיכום הוא לפי דעתו של בן אביו מלמדו. אחר כך הודעה נוספת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ואחר כך דין נוסף, דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. כך משמע בגמרא, או הייתי אומר כך משמע ברשב"א מיד על המשנה. הרשב"ם אומר מתחיל בגנות, מפרש בגמרא. כלומר, מה הגנות ומה השבח, זה יפרש בגמרא. מה כתוב בגמרא? גמרא ידועה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו, ושמואל אמר, עבדים היינו. אז אם כן, כשהרשב"א אמר מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מפרש בגמרא, לא צריך פה להיות, זה פשוט. אז הגנות והשבח זה או עובדי עבודה זרה ועכשיו קרבנו, או עבדים היינו לפרעה והמשך ויוציאנו. רב אמר מתחילה עובדי עבודה זרה, ושמואל אמר עבדים היינו. לכאורה צריך לפסוק כאן או כרב או כשמואל. הכלל שלנו הלכה כרב באיסורי, וכך היה צריך לכאורה לפסוק פה כרב. אבל אנחנו יודעים שלמסקנה לא כך. הריף לומד פה במקום מהי גנות, אמר רב מתחילה עובדי עבודה זרה, ושמואל אמר עבדים, והעידנה, עכשיו עבידנה כתרוויו. אז זה חידוש. אנחנו נוהגים גם כרב וגם כשמואל, גם התחילה עובדי עבודה זרה וגם עבדים היינו, ולא רק אחד מן השניים שעל פניו היה לכאורה צריך להיות מתחילה עובדי עבודה זרה לפי רב, כי הלכה כרב באיסורי וכשמואל בממוני, אז כך היה צריך לכאורה לפסוק פה, אנחנו עושים כשניהם. ודורש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה, זה כבר דבר חדש. זה לא קשור למתחיל בגנות, כי אנחנו כבר יודעים מה הגנות, נכון? ואנחנו יודעים מה השבח לפי כל דעה. אגב, לימודינו אנחנו גם כבר יודעים מה נפסק להלכה. אנחנו גם זוכרים בהגדה של פסח שאנחנו עושים גם כרב וגם כשמואל. אם כי אנחנו זוכרים שאנחנו עושים בסדר הפוך. אנחנו מתחילים בשמואל, ורק אחר כך אנחנו עוברים לרב. למרות שהסדר בגמרא הוא רב מתחילה עובדי עבודה זרה ושמואל עבדים היינו, כך גם פוסק הריף. ועכשיו נסתכל רק רגע ברמב״ם. רמב״ם שכבר קראנו אותו כל כך הרבה פעמים, אבל כל פעם כשחוזרים אליו זה עולם שונה, זה עולם אחר לגמרי. הרמב״ם אומר בהלכה ד' בפרק שביעי בהלכות חמץ ומצה, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר עבודת אלילים, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מהאומות וקרבנו לייחודו. אז הוא לא רק שואל כיצד הגנות כמו בגמרא ובריף, רב אמר מתחילה עובדי עבודה זרה ושמואל אמר עבדים, אלא כיצד הגנות וכיצד השבח המנוגד. וכן ממשיך הרמב״ם, מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמר לנו, ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו. גם הרמב״ם, שהרבה יותר מפרט ומתאר מה בדיוק צריך להגיד, הולך לפי איזה סדר? קודם כל צריך היה לכאורה להתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה, ורק אחר כך להגיע לעבדים היינו, נכון? אבל עיקר החידוש ברמב״ם הוא ההמשך. אני קורא עוד פעם את המשפט האחרון כדי להגיע למילה המחברת ברמב״ם, גם אם אין לפנינו את הרמב״ם, הוא פשוט. וכן נזכיר את ההתחלה, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח, דעה א', אחר כך וכן מתחיל ומודיע, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירותנו. עכשיו העיקר ברמב״ם, והוא שידרוש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. איך הרמב״ם מבין את המשנה? אני הבנתי שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. הרמב״ם הרגע הסביר מתי מתחילה, בימי תרח. מה זה קשור לרמי עובד אבי וירד מצרימה? ועבדים היינו לפרעה במצרים, גם לא קשור לרמי עובד אבי, זה מתחיל בוירד מצרימה. אולי יותר מאוחר, בויראו אותנו. מה המקבילה לעבדים היינו? ויראו אותנו ויענונו. רמב״ם שצריך להבין אותו. הסתכלתי בכל הגרסות שאני ראיתי, כתוב והוא שידרוש מהרמי. כלומר, כל הסיפור של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה שידרוש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. אבל לא כתוב כך. ודאי שהגמרא לא הבינה כך בפשטות, נכון? לפי מה שקראנו, לא הרשב"א הבין כך, לא הריף הבין כך. אלמלא היינו לומדים את הרמב״ם, לכאורה גם אנחנו לא היינו מבינים כך. הדרשה של הרמי עובד אביו, הילד מצרים, והיה גורשם במתי מעט, ודאי מתחילה בגנות ומסיימת בשבח, וביוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ודאי. אם מסיימת אחר כך בויביאנו, דיברנו הרבה פעמים על הדרשה הזאת לגבי העניין של סיפור יציאת מצרים, להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים. הוא אומר את הרמי עובד אבי, כי אלה הפסוקים שאומר אותם אדם בגוף ראשון, אנחנו ויראו אותנו ויענונו ויתנו עלינו, למרות שהוא לא היה במצרים, כי הרי זה מביא הביקורים, נכון? הוא יורד לתוך שדהו ואומר את פרשת הרמי עובד אבי. טוב, כל זה דיברנו, אבל מה הרמב״ם למד? איך הרמב״ם למד פשט במשנה? מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כיצד? מתחיל בצרח, במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו, וזה הסיום, ומתחיל בעבדים היינו ומסיים ביוציאנו, זה הבנתי. והוא שידרוש מהרמי עובד אבי, זה מחייב הבנה. דבר משונה, ראיתי שמתייחסים בזה, צריך להבין את זה. ושנית, אני עוד לא הבנתי למה לא נפסק הלכה או כרב או כשמואל. הבנתי. כשלא נוהגים, כשהגמרא רוצה להגיד שרוצים לפסוק גם כאחד וגם כשני, אז יש דרכים להגיד את זה. הלכך נמרינו לטרווי. נכון? רב פאפה הרבה פעמים אומר. כיוון שאחד אומר דעה כזאת ואחד אומר דעה כזאת, נמרינו לכולו. נמרינו לטרוויו. יפה. אבל לא כתוב את זה בגמרא. כתוב רב אמר, ושמואל אמר, למה לא לפסוק לפי הכללים הרגילים? אבל השאלה השלישית היא הכי קשה. כולם אומרים את רב בהתחלה, ועכשיו תעזבו את הסדר של הגמרא, ההיגיון, מה קודם? קודם התחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אחרי זה עבדים היינו לפרעה במצרים. נוהגים להגיד בדרך כלל, וזה ודאי חלוקה נכונה, אבל אני יודעתי לא מספיקה, כשרב ושמואל מדברים, זה על הגנות הרוחנית ועל הגאולה הרוחנית, וזה על הגנות הפיזית ועל הגאולה הפיזית. ודאי יש בזה הרבה אמת, אבל זה לא מספיק. זה גם ודאי לא עונה על אף אחת מן השאלות ששאלנו. נסכם. לפי הרמב״ם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, הוא הדרשה של ארמי עובד אבי, למרות שהוא אמר מפורש שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה מתחילה עובדי עבודה זרה ועכשיו קרבנו, ועבדים היינו ביוציאים. איך זה אותו דבר? שנית, למה צריך את שניהם? שלישית, אם את שניהם, ואתה לא פוסק כרב, תקדים את רב. והשאלה הזאת איננה רק משום כבודו של רב שפוסקים כמוהו כאן באיסורי, אלא קודם כל משום הפשט, כי זה באמת קודם. נחזור להגדה. הרמב״ם הזה הוא כמובן בדיוק עצום. איך המשנה התחילה? אני מזכיר את המשנה. המשנה החלה קודם כל לפי דעתו של בן אביו מלמדו, נכון? ואם אין דעת בבן, אז הוא חייב. וכאן הבן שואל, נכון? זאת אומרת, המשנה עוסקת בעצם בשאלות. אנחנו הבנו את המשנה כבנויה משלושה חלקים. השאלות והיחס של האב בתשובות לפי רמת הדעת של הבן, אחר כך ההלכה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ואחר כך דרשת הרמי עובד אבי. הרמב״ם אגב מסיים את ההלכה הזאת, והוא שידרוש מהרמי עובד אבי, והוא מסיים את ההלכה, וכל המעריך וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. יש לרמב״ם במספר ביציאת מצרים, כל המרבה לספר הרי זה משובח. אבל כאן זה כל המוסיף ומעריך, זה חידוש של הרמב״ם, הרי זה משובח. בוא נחזור להגדה. ולעניות דעתי, כשמסתכלים בהגדה, הדברים מסודרים בדיוק כמו שהם נכתבו להלכה. זה יישמע משונה. באמת רב ראשון ושמואל שני, צריך להבין למה צריך את שתי הגנויות האלה, הן מהותית שונות, מה יש שם באמצע ביניהם, ולמה זה מתברר רק דרך הרמי עובד אבי. אני רוצה לטעון שכשהרמב״ם אומר והוא שידרוש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה, הוא בא להסביר, אתה בטח תמה למה מתחיל בגנות ומסיים בשבח זה גם רב וגם שמואל. אתה בטח תמה מה העניין של מתחילה עובדי עבודה זרה ושל עבדים היינו. אתה תלמד את זה דרך פרשת הרמי עובד אבי. וככל שתוסיף בתאריך בדרש פרשה זו של הרמי עובד אבי, כך יותר תקיים את המצווה של סיפור יציאת מצרים, שהיא לפי דעתו של בן אביו ולמדו. אצל הרמב״ם כל המשנה הזאת יחידה אחת. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל, השאלות הן אלה, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, את מה? את ההתחלה בגנות ואת הסיום בשבח. איך הוא מלמדו את ההתחלה בגנות ואת הסיום בשבח? דרך מתחילה עובדי עבודה זרה ודרך עבדים היינו. ואיך מבררים את התחילה בגנות והסיום בשבח? בארמי עובד אביו הירד מצרימה. איך זה קורה? זה הבנה חדשה לגמרי במשנה, איך זה קורה? בוא נזכר באגדה. סדר האגדה בעניין השאלות פשוט. אחרי מה נשתנה? מיד בא עבדים היינו לפרעה במצרים. ואחר כך, החשיבות של לספר ביציאת מצרים. מעשה ברב לייזר ורבי יהושע, בסדר, רבי עקיבא מסובין בבני ברק, אמר להם רב לזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, דיברנו בכל זה. ההתחלה עוסקת בעצם במצוות סיפור יציאת מצרים, בעניין של חשיבות הסיפור. ועל זה אומרת ההגדה, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אחרי שעוברים לחשיבות הסיפור וסיימנו אותה, עוברים לילדים עצמם. לפי דעתו של בן אביו מלמדו, עכשיו מדברים על הילדים לפי דעותיהם. חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, תם מה הוא אומר, ושאינו יודע לשאול מה הוא אומר. כשסיימנו עם השאינו יודע לשאול, עכשיו מגיעים למתחילה עובדי עבודת גילולים, אני קורא מנוסח האגדה ברמב״ם, מתחילה עובדי אלוהים החיירים היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מתחילה עובדי עבודה זרה מופיע אחרי שאני עברתי את ארבעת הבנים. עבדים היינו מופיע עוד לפני שאני מכיר את ארבעת הבנים. שמעתי את השאלות, ועוד לפני שאני מכיר את הבנים, הייתי אומר לפני ההתחלה, אני אומר עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאים. אחרי שאני זיהיתי את הבנים כל אחד לפי עניינו, אני מתחיל במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ועכשיו זה פילי פלוט. מי זה אבותינו שהיו עובדי עבודה זרה? שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. מי אבותיכם? תרח. זה ייחוס חשוב, שמדי פעם אנחנו מעדיפים ככה להעלים אותו, אבל הוא היה הוא האבא. מה שאני עושה, הוא הסבא הזקן. תרח. עכשיו נראה את הייחוס שלו. אבי אברהם ואבי נחור. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק, ויקח את יצחק ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים. פסוקים ביושע. ההבדל הראשון בין שמואל לרב הוא שרב מתחיל בעצם בגנות שקודמת הרבה 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 ליציאת מצרים. תעזבו עכשיו את העניין של הגופני והרוחני. הגנות שרב עוסק בה היא ודאי לא קשורה היסטורית ליציאת מצרים רק. היא קודמת הרבה לסיפור של יציאת מצרים ולתפקיד של בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה הולך הרבה אחורה. שמואל לעומת זאת מבקש להתחיל בגנות של ההרגשה של עבדים היינו לפרעה במצרים. עבדים היינו לפרעה במצרים, נזכור, זה הפסוק שאותו עונה האבא לבן החכם בספר דברים כאשר הוא מבקש שהוא יחוש את יציאת מצרים בעצמו, ואותנו הוציא משם. רב עוסק בגנות אחרת לגמרי, בגנות הראשונית. זה לא קשור לפרעה, פרעה עוד לא נולד. עם ישראל עוד לא התחיל, אברהם עוד לא נולד. מתחיל בגנות והוא קורא לגנות הזאת אבותיכם. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מי זה אבותינו? תרח. אנחנו לא רגילים לזה. אנחנו רגילים להתחיל את אבותינו באברהם. לפני שעוברים לצא ולמד, הרי הרמב״ם אומר שאיך מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והוא שידרוש מאיפה? מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. נו, אז עכשיו אחרי שכבר אמרת את הבידים היינו ואמרת את התחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, למה צריך לעבור? להתחיל לדרוש במה? בארמי עובד אבי. לא, באמצע יש עוד משהו. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו, שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, כל סיפור ברית בין הבתרים. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי? כיוון שעומדים בוהי שעמדה ומחזיקים את הגביע, אז אף פעם לא שואלים מי עמדה. אומרים תמיד, האמונה, מה שלא כתוב פה. מי עמדה? והיא שעמדה, מי? היא ההבטחה שדיברנו לפני רגע. ברוך שומר הבטחתו לישראל, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי היא? ברית בין הבתרים. מה נאמר בה? נאמר בה ידוע תדע. ידוע תדע. ידוע תדע זה הגנות והשבח בשיאם, אבל צריך להבין מה זה עושה פה. חז"ל עומדים ידוע תדע, ידוע שאני משעבדן תדע שאני גואלן, ידוע שאני ממשכנן תדע שאני פורקן, ידוע תדע. מצוין. אבל איך זה קשור? מה זה נכנס פה? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. גנות ושבח. צא ולמד. מה זה צא ולמד? מה הפשט של המילים צא ולמד? צא ולמד לפי הרמב"ם את יסוד הגנות והשבח. הרי כל התפקיד שלנו עכשיו זה ללמוד את הגנות והשבח, והוא שידרוש מארמי עובד אבי. צא ולמד שמה? שהיא שעמדה לאבותינו ולנו. מאיפה תצא ותלמד את זה? מארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם וכו'. אני רוצה לנסות לעשות סדר. בפרשת ארמי עובד אבי יש כבר גם את לבן הארמי וגם את פרעה. הגנות והשבח של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, לא הזכירה בכלל את פרעה. הגנות של עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו, לא הזכירה בכלל את הדברים שלפני כן. היא פגשה אותנו במצרים בתור עבדים, נכון? פרשת הרמי עובד אבי וירד מצרים, כשמדברת על לבן הארמי שביקש לעקור את הכל ויעקב ירד מצרימה, כבר מדברת על לבן ועל פרעה ביחד. היא גם עושה ביניהם השוואה. היא אומרת, אל תחשוב שפרעה הוא הבעיה. הבעיה היא לבן. אלא אני יודעתי, כשמעמיקים בזה, הכל המשך הדיון ברב ושמואל. פרעה שגזר, זה הגנות ששמואל דיבר. לבן הארמי, זה ההמשך של פרח. אתם זוכרים איך לבן הארמי מקים גל בינו לבין יעקב? איך הוא אומר? הוא מדבר על האבא שלו מול האבא שלו, נכון? אלוקי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, אלוהי אביהם. תרח אבי אברהם ואבי נחור. כאן מתחילה הסוגיה. השאלה של ההגדה של פסח היא בעצם, איפה מתחילה הגנות? המגמה של ליל הסדר היא לא להתחיל ולא לגמור בסיפור פרעה במצרים. זה לא מה שאנחנו עושים בליל הסדר. בקוף השני אנחנו מדברים על סיפור מצרים ויציאת מצרים עד גאל ישראל. אבל אז אנחנו מגיעים לשולחן האורך, ואז אנחנו מגיעים להלל ולנרצה, וממשיכים הלאה ועוסקים בגאולה הרבה יותר ארוכה ועתידית מהגאולה ממצרים. וכשמעמיקים בליל הסדר, אנחנו לא מתחילים בפרעה ולא גומרים ביציאה ממצרים, אנחנו מתחילים במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וגומרים בחדגדיה ובשיר השירים, וגומרים בתכלית הארוכה של סוף הדרך. וכדי להבין את הגנות והשבח צריך להוסיף ולהאריך בדרש פרשת הרמי עובד אבי. מה הסיפור של הרמי עובד אבי? צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. אז אתה רוצה להראות כמה לבן הארמי קשה, בסדר גמור. אז איך אתה מראה כמה הוא קשה? שאתה אומר שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. פעם דיברנו על פרעה הזה, בהקשר של לבן הארמי. מה, כל כך מצומצם מה שהוא עשה? פרעה לא גזר אלא על הזכרים. ראיתם אויב מטורף יותר מהפרעה הזה? אולי המופרע של היום, המטורף הזה, אולי יש בו איזה גנים קצת. הוא קורא לעצמו בשמות אחרים. אבל אתם מבינים את הטירוף? הרי פרעה לוקח עם שלם להתאבד בתוך הים רק כדי לא לראות עוד יהודי חי. הוא טס לתוך הים, אתם זוכרים? הרי היה לו אפשרות לעצור. הוא ממשיך שם. שום מכה לא עוזרת לו. הוא מכביד את ליבו מחדש כל פעם. אתה צריך לתאר את פרעה, אתה לוקח את הקשה שבאויבים. פרעה. ואתה אומר, תראה, פרעה סך הכל, מה הוא עשה? פרעה לא גזר אלא על הזכרים. באמת, צריך להתחשב. לא צריך להיות כל כך פרובוקטיביים, כמו שאתם אוהבים ככה, תמיד בפרובוקציות. צריך להבין, ליגה לזכויות פרעה. הוא רצה להרוג את הזכרים, אבל לא. אתה רוצה רוצה להגיד שפרעו היה, שלבן היה רשע, בשביל להגיד שלבן היה רשע, פתאום אתה נהיה את הסנגור של, של, של הרשע הזה, של הפרעו הזה. אתם יודעים מה זה מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח. תסתכל בליל הסדר, אומר האבא לבן שלו. לא היה מנהיג שבפועל, המן הרשע רצה, אבל לא עשה כלום בפועל. לא היה מנהיג שבפועל עסק בפתרון סופי. אולי, אולי, אולי הדור שלפנינו ראה עוד אחד כזה בצורה הזאת. בצורה, באכזריות, בשיטתיות שפרו עשה. עד חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. על כל המרכיבים. על מחנות עבודה ועל מחנות השמדה ועל כל הבן הילוד ועל דם ועל מוות ועל רחיצה בתינוקות ועל הניצול של הכסף ועל ניצול כוח הדעה, כל המרכיבים נמצאים שם אצל פה. עכשיו בוא נסתכל במציאות. אנחנו יושבים פה בליל הסדר ושואלים שאלה. גזר על הזכרים, הנורא שבכל הגזרנים האלה, נו, איפה הוא? הוא הצליח לעקור אותנו. אנחנו יושבים פה וכל הזמן עוסקים בילדים ההם שהוא זרק ליאור. אנחנו הנכדים שלהם, גם אם לא נולד להם אף ילד, גם אם היו תינוקות, אנחנו הנכדים שלהם, והתינוקות שלנו ייבדלו לחיים ארוכים וטובים שיושבים מסביבנו בליל הסדר, הם התינוקות האלה. ואנחנו ממשיכים. גזר על הזכרים, נו. זה המודל של המפלצת האכזרית ביותר שיכולה להיות. יושב ביאור ורוחץ בדמם של תינוקות. כמה חולה, כמה מפלצתי צריך להיות בשביל. גזר על הזכרים. אבל לבן הארמי ביקש לעקור את הכל. לבן הארמי ביקש לקחת ולעקור את הכל, ואילו היה חלילה מצליח לא היה נשאר כלום. ולבן הארמי רלוונטי לליל הסדר הזה מאוד, כי במה עושה כל הלילה הזה של ליל הסדר? ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל הקורבנות של פרעה יושבים פה עכשיו מסביב לשולחן. אנחנו הניצולים של השואה של פרעה. ומצליחים לקיים את בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ומה עם הקורבנות של לבן הארמי? מה רצה לבן הארמי לעשות? לבן הארמי פשוט. לבן הארמי ביקש סך הכל לנתק את השרשרת הזאת של ויקח את אביכם מתוך אברהם ונחור, ויקח את יצחק, ויתן לו את יעקב ואת עשיו, ויקח את יעקב. מה הפתיחה הזאת אומרת? זה פילי פלאות. הכוזרי מדבר על זה בתחילת העסק של הגרעין והקליפה בעריכות רבה בספר הכוזרי. תרח מייצג את הקוסמופוליטיות היפה, את האחדות של הכל ביחד. הוא גם אבי אברהם והוא גם אבי נחור. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. איזה מין ביטוי זה היו אבותינו? מתי ראיתם שקוראים לתרח אבותינו? זה לא נעים. תמיד אומרים אין אבות אלא שלושה, ותמיד אומרים שזה הולך קדימה, למה זה לא יכול ללכת אחורה? הרבה יותר נעים לי שיהודה תהיה טעות ויגידו שהוא אבא מאשר שתרח. זה יותר נחמד. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עכשיו הנקודה המהותית. תרח ולבן אחר כך באידיאולוגיה הרבה יותר רחבה, כי היא כתובה בהרבה יותר פירוט, זאת אידיאולוגיה גדולה מאוד, זאת אידיאולוגיה של רצון לאחד את הכל, של רצון לחבר את הכל ביחד. תרח אבי אברהם ואבי נחור ואחר כך לבן הארמי, זה איזה מין ראייה כזאת שהכל הכל 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 משתתף. והגן הזה שמבקש לאחד את הכל ביחד הוא גן שנמצא אצלנו מאבותינו. יש שתי דרכים, יש דרך אחת שבאה אחר כך בויקח את אברהם, ויקח את יצחק, ויקח את יעקב, ויעקב ובניו. כך הרמב״ם פותח את הלכות עבודה זרה שלו. יש עולם, והרצון הזה של לראות עולם שלם גדול הוא רצון עצום, ועם ישראל מייצג את הרצון הזה יותר מכל אחד, כי המגמה שלו היא בסוף שלביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וזאת הגאולה של סוף ליל הסדר. סוף ליל הסדר זה איך נשמת כל חי תברך, דיברנו פעם על החלקים של הלילה. ומתחילה בעצם הרצון הזה היה מונח שם. אבל אילו היה יעקב נכנע לרצון של לבן הארמי והיה נשאר בארם, בקהילת קודש חרן, לא תיבנה ולא תיכונן. אילו החרן זה עכשיו אנחנו זה באזור שאנחנו מדברים. אילו היה נשאר שם, לא היה עוקר את הכל? מה לבן ניסה לעשות? לבן ניסה בצורה הפשוטה, בתפיסה הכל כך מוכרת לנו, הכל כך קיימת בתוכנו, החיובית, של לאחד את הכל ביחד, של לחבק את הכל, של להיות מחוברים אל הכל. לא רק את הדבר השלילי בחיבוקים ובנישוקים של לבן צריך לראות, אלא את המגמה הזאת המחברת. שם מתחילה הגנות. אחר כך קחו את פרעה, הוא גזר על הזכרים, הוא ביקש להרוג ולחלות, הוא לא הצליח שום דבר. ההפך, רק בעקבות כל העבדות הזאת במצרים יוצא עם נחוש בדעתו להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. רק מכוח המפלצתיות הזאת של הניסיון לחסל את העם הזה מגיע העם הזה למסקנה שהוא חייב ללכת ולהקים את ביתו, כמו שקרה אז, כמו שקרה בדור שלפנינו. אילו היה לבן מצליח, ולבן מצליח כי בניו של לבן, בניו של תרח, הם הרי לא נמצאים פה מסביב לשולחן, הם לא יושבים פה בליל הסדר, הם לא מסוגלים לחוות את הבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. זה פילי פלאות. מה כל הלילה הזה? כל הלילה הזה הוא לפי דעתו של בן אביו מלמדו. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל, עכשיו מתחיל ליל הסדר. ליל הסדר הוא שבנים נפגשים עם האבות שלהם. באנו אתמול בשיעור בדברים של הרב חרלב ממעייני הישועה, הוא מסביר שהמושג ליל הסדר הוא שחוזרים אל הסדר הנכון. בנים שואלים והאבות עונים, והשיב לב בנים על אבותם, לבבות על בנים ולבנים על אבותם. זה השבת הקודמת, זה הגאולה הגדולה של החיבור הזה של בנים ואבותיהם. כדי שהחיבור הזה יתרחש צריך מהלך רוחני עצום. רק כאשר חיבור הזה יכול להיות קיים יכולים בנים להרגיש בכל דור ודור כאילו הם יצאו ממצרים. מה עשה לבן הארמי? הוא עסק בניתוק בין אבות לבנים. וכשהוא עסק בניתוק בין אבות לבנים הוא הצליח לנתק את הכל מליל הסדר, עכשיו חזרה לשאלה הראשונה. המשנה פותחת בעוברת, כוס ראשון מקדש על היין. לכוס שלישי יש את התכונה שלה, ולכוס רביעי את התכונה שלה. כוס רביעי, דיברנו, זה ברכת השיר, זה ההלל, זה הראייה של הסוף, ובין שלישי לרביעי לא יפסיק וכו'. מה זה כוס שני? כוס שני זה המגיד. מה עניינו של המגיד? שהבן שואל והאבא עונה. עניינו של המגיד הוא שיש משפחה, קחו לכם צאן למשפחותיכם. עניינו של המגיד הוא שהנתק בין אבות לבנים לא יוכל להתרחש. ומתחילים את עניינו של המגיד הזה עכשיו, כשלוקחים את הכוס השני, וכאן הבן שואל, ומתחילים שם במה נשתנה. פותחים את הכל בצורך להרגיש את סיפור יציאת מצרים. מה היה בסיפור יציאת מצרים? עבדים היינו לפרעה. ויש עניין לספר ביציאת מצרים בתחושה שלה. עוד לפני שמגיעים להבנה העמוקה. באמת הבסיס של הגנות הוא כרב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ואחרי שנזהה את ארבעת הבנים כל אחד לפי עניינו, אז נתחיל במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל לפני כן אנחנו צריכים להכניס את כולם לתחושה שאנחנו עכשיו נמצאים במצרים. כאן הבן שואל. כדי שאפשר יהיה לעשות את זה, אז אנחנו מתחילים מיד בעבדים היינו לפרעה, גם רב לייזר ורבי יהושע, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז אנחנו מרבים לספר ועוסקים בסיפור ועוסקים ביציאת מצרים, וזה הבחינה הראשונה. אחר כך, כאשר גמרנו לספר ביציאת מצרים, במובן של להרגיש את סיפור יציאת מצרים, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני, אחרי שזיהינו את הבנים כל אחד לפי דעתו, אנחנו מתחילים במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. באמצע, בין מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, לבין ההמשך של צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, הבאנו פתאום את ברית בין הבתרים. מה אנחנו עושים שם בברית בין הבתרים? ברוך שומר הבטחתו לישראל, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בין הבתרים, שנאמר ויומר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה הוא רואה שם אברהם במחזה? הוא רואה שם עגלה משולשת ועז משולשת, והוא רואה שם עין, והוא רואה שם ציפור, והוא רואה את הכל נבטר, והוא רואה את הציפור לא בתר. וקשה מאוד לראות את הציפור, את היונה, את כנסת ישראל אפה בין עיזים גדולים, בין אילים גדולים, בין מציאויות כאלה מדהימות ושמינות וגדולות ומפחידות. והוא רואה שם את כל סוד הגלות והגאולה, את ידו התדע. והוא רואה שם בברית בין הבתרים את כל הסוד של גרי אזרחה ועבדום עד ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתם יודעים מה הוא רואה שם? הוא רואה של הציפור הקטנה הזאת, חסרת המנוח, לציפור האפה, היא כל כך חלשה יחסית לכולם. אבל מגיע היום וכל העיזים וכל הפרים וכל האילים מבוטרים, ואתה יכול לפגוש אותם על מדפי ההיסטוריה במוזיאונים, והציפור לא נבטרת. דווקא מפני שהיא ממשיכה כל הזמן את המעוף שלה. השאיפה היא להגיע הביתה. אבל כל עוד יש מלחמה על זהות, כל עוד העולם כאן שייך עדיין לאילים ולעיזים ולפרים המשולשים, אז גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ומה שישמר אותם זה ההליכה שלהם כציפור שלא נבטרת ויודעת מאין היא ולאן היא ויודעת מי היא ויודעת את עניינה הערכי הרוחני והיא אפה אין לה מקום, אבל היא משמרת את הדלת אמות הערכיים שלה אולי מפני שעדיין אין לה מקום. עסקנו בשבוע שעבר בדברי הרב קוק בסעיפים על המלחמה. אחת הפסקאות בהמשך שם הרב קוק מדבר על החלק הזה והבא בהיסטוריה שמתאר את המצב של עם ישראל בארצו ואת המצב של הגלות. הוא מתאר איך בעצם יש בגלות הקשה הזאת איזשהו חסד נוראי. הוא אומר שם במילים מעניינות, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מתוך אונס שיש בו רצון פנימי. כל עוד הממלכות כל כך מלאות רשעה, ברבריות, זו לשונו שם בהמשך, אז אנחנו למדנו להיות ציפור, למדנו להיות באותם דלת אמות, למדנו ללכת ולהיות סגורים באותם דלת אמות של הלכה ולשמור את עצמיותנו. אלה שיכולים לראות את עצמם כאילו הם יצאו ממצרים, פונה האבא אל הילדים שלו ואומר לו, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי. כמה בני דודים יש לנו שהם הילדים של לבן וטרח הקוסמופוליטיים, שלא הלכו יחד עם ויקח את אביכם, ויקח את יצחק, ויקח את יעקב, והם כבר פשוט לא. צא ולמד, תחפש אותם בחלל. כל היסוד של להבין את המושג של חייו אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, זה ההמשך של הרמב״ם אחר כך. כל היכולת לראות את עצמך כאילו יצאת ממצרים תמון בזה שיש מושג של אבות ובנים. רק אז אתה יכול לתפוס את יסוד המתחיל בגנות ומסיים בשבח, והוא שידרוש מארמי עובד אבי. ומה דורשים שם בארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה? מתחילים בארמי עובד אבי ויורדים מצרימה, ואז כשהוא יורד מצרימה בהתחלה, ויגור שם במתי מעט, והיא שם לגוי, והיא שם לגוי, אנחנו לומדים שהיו מציינים את עצמם, נכון? הם היו מצוינים בהתחלה, הם בדיוק שמרו על עצמם. ומה קרה אחר כך? אחרי שויהי שם לגוי ויראו אותנו ויענונו, אבל לפני הכל מה קרה? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ואז הם התחילו לאבד את הזהות הזאת. ומי מתו בימי החשיכה ומי מתו שם, זה כל המדרשים שלפני, כל מי שביקשו פטרונים מפרעו וכל מי שהתבוללו במצרים וכל מי שנעלמו בדרך. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות. הרי הפסוק הוא קשה. אם הארמי עובד אבי הולך על לבן וויעד מצרימה הולך אחר כך על יעקב שירד למצרים, איך זה קשור? לבן הארמי ממשיך היונתן בן עוזיאל ובמדבר ואומר, לבן הארמי הלך יחד עם יעקב למצרים. הוא הלך יחד עם יעקב למצרים כדי להצליח לעשות את העבודה שלו גם שם. ארמי עובד אבי, הארמי הזה שהיה עובד אבי וירד מצרימה, הוא ירד איתו למצרים. באחד השיעורים באלול הזכרנו, אבן עזרא הרי מסביר שם את כל הפרשה אחרת לגמרי, שלא כמו באגדה. אבן עזרא מסביר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, הוא אומר איך יכול להיות שזה מדבר על לבן, הרי לבן, ארמי עובד אבי, לא בגללו ירד יעקב למצרים, איך זה קשור אחד לשני? אז אבן עזרא אומר, ארמי עובד אבי זה בכלל יעקב, שהוא גר בארם ולכן הוא נקרא ארמי, והוא היה עובד במובן של אני, כי הוא הגיע לשם חסר כל, במקלי עברתי את הירדן, ועובד זה אני וחסר כל, כמו תנו שיחר לעובד ויין למראי נפש. וכך אבן עזרא ממשיך אחר כך, וירד מצרימה מי יעקב, ארמי עובד אבי יעקב, וירד מצרימה ויגור שם, הכל יפה. נו, אבל אני מבטיח שבן עזרא קרא את ההגדה של פסח כמו שהיא כתובה. וגם הוא אמר, הרמי עובד אבי, מה ביקש לבן הרמי. מסתום זה היה לו קשה, כי הוא לא קיבל את הפשט. הוא היה אבן עזרא. אבל הוא ערר את זה. המהר"ל מפראג מסביר שם את הקושייה של אבן עזרא, והוא אומר שהוא בכלל לא מבין את הקושייה. אבן עזרא אומר לו, ראינו בעברית אף פעם את המילה עובד, את המשקל הזה, במושג של מאבד, כמושג פעיל. הרי לפי הפשט בהגדה, מה ביקש לבן הארמי? ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד באלף. איפה ראינו דבר כזה? לא ראינו. ארמי מאבד אבי היה צריך להיות. והמהר"ל מתקיף מאוד מאוד את אבן עזרא וקובע שם קביעה מופלאה. אומר המהר"ל, עובד באמת זו מילה יחידאית וצריך היה להיות מאבד. אתם יודעים למה זו מילה יחידאית? כי לבן הוא יחידאי. עובד באלף פירושו הוא מוקש קבוע. זה לא סיפור, לא שייך לא להיסטוריה ולא לזמן שמתחיל ונגמר. כשמישהו מאבד משהו, הוא פעם גומר לאבד אותו. אבל לבן הארמי הוא כל הזמן עובד אבי. הוא עסוק בלאבד את אבי, זאת לא פעולה שיש לה התחלה וסוף. ארמי עובד אבי, והוא עצמו יורד עם יעקב מצרימה, וירד מצרימה, מי אבי זה הארמי. כי לבן נכנס בתוכנו. כי לבן הוא היחיד שהצליח טיפ-טיפה לחדור פנימה. כי לבן הוא היחיד שמצליח להכניס לחמישה חומשי תורה שתי מילים מהארמית שלו, מיגר סעדותה, אין עוד מילה כזאת. כי לבן מצליח קצת קצת לחדור ולברר איתנו כשהוא מסבך אותנו שם בקודש וחול, זוכרים? אלוקי אברהם, אלוהי נחור. עכשיו איך אומרים? אלוקי אביהם או אלוהי אביהם? סיבך אותנו, אה? כי הוא חיבר עוד פעם את לבן ואת נחור ואת אברהם ואת כולם ביחד. עשה לנו מבחן באוניברסליות. נראה כמה אתם יכולים לשיר יחד אברהם ונחור. יעקב אמר, עד הגל הזה ועידע המצבה. אתה פה, אנחנו פה. עד שיבנה הבית. ואתה תדע לאן לבוא. כתוב בזוהר הקדוש, לבן לא בן. אין לו שום שייכות לאביו. שום שייכות לאבות ובנים. כל עניינו זה ניתוק. כל עניינו הוא שאנחנו נדע, ולכן זה כל כך חשוב לליל הסדר, כי לפי דעתו של בן אביו מלמדו, קראתי לתרח אבותיכם, אומר יהושע הנביא ואומר בעל ההגדה, תדעו לכם, זה בגנים שלכם. תרח בגנים ולבן בגנים, והשאיפה הזאת שביסודה יכול להיות שיפה מאוד נמצאת בגנים, ותתמודדו איתה כל הזמן, כי ארמי לא מאבד ולא איבד ולא יאבד, הוא עובד אבי, הוא עובד קבוע. זאת העבודה שלו. אין לו עבודה אחרת. יונתן בן עוזיאל אומר על בלעם, הוא לבן הארמי. כל עניינו הוא להיות בולע עם. זה כל יסודו, זה כל מהותו, בכל דרך שלא תהיה. היסוד של פסח הוא קחו לכם צון למשפחותיכם, היסוד של בלעם הוא ביטול המשפחותיכם. הוא הביטול כמה שניתן לבטל את זה. אין פסח בלי המושג של הבן. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל, ואם הבן לא שואל, אבל הבן נמצא, אתה לא מקיים סיפור יציאת מצרים. אנחנו חוזרים על זה כל הזמן עכשיו בסוגיות בערבי פסחים. תמיד יש עניין של חינוך בקטן, אבל בליל הסדר כשנמצא בן ברוך השם, זה מעכב את המצווה שלך בסיפור יציאת מצרים אם הקטן לא שואל. הבן שואל זה מהותי לכל הסיפור, כי הניצוח, הניצחון של ליל הסדר הוא שהבן שואל והאב עונה. מי שביקש לעצור את זה, זה אבותיכם שישבו בעבר הנהר. אומר את זה יהושע בן נון אחרי שעוברים את הירדן. זה פילי פלאות, כי יהושע בן נון בא אל עם ישראל ואומר להם, רבותיי, אתם מגיעים מן על הארץ ואני מפחד מאוד ממשהו. הנה יריחו, שוב שומעו בכל הארץ. עולים למעלה, מגיעים לארץ, ואתם תוכלו עוד מעט יותר מדי לעשות בביחד הזה. הביחד הזה הוא חשוב. איך אומר הספורנו? מה עיכב את הבית הראשון מלהישאר? הכמה גרם זהב של מלכת שבא וצור וצידון. למה שלמה הביא אותם? כמו שהוא הביא קצת משהו מבת פרו. למה? כי הוא רצה להוביל את הכל לכל העמים. אבל זה בא רגע לפני הזמן. אם זה בא רגע לפני הזמן, אז אי אפשר יהיה אחרי זה ליצור את זה לכל העמים. כדי לעשות את הכוס השני שעניינה זה המגיד, מה עניינו של המגיד בכוס השני? ההבדלה הזאת בין ישראל למצרים. ההבדלה הברורה הזאת אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן השם ילוקנו יגלנו ויגיענו, ההבדלה הברורה. ההבדלה שמתחילה מתחילת הסיפור ועד סוף הסיפור עד גאל ישראל. רק אחר כך אפשר יהיה לעבור לחיבור הגדול אחרי זה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מי היא ההבטחה הזאת שנקראת ברית בין הבתרים? ומה ראה שם אברהם אבינו במחזה? הוא ראה איך הציפוריות הזאת הולכת לפעמים עד מצרים, כדי להישמר אנחנו, כדי לא להיבטר בעולם שעדיין מורכב מאילים ועיזים ומכל מה שיש שם בברית בין הבתרים. כולם נבתרים, הציפור לא נבתרת. עד שהיא תגיע אל הדרור, עד שיקרא בארץ דרור לכל יושביה, עד שהעולם ישוב אל עצמו, עד שאבות ישובו לבנים, עד שהיובל יחזור ויהיה. ואז במשוך היובל, כשהיובל יחזור, אז תופיע הגאולה הגדולה הזאת של ויביאנו. שאלתי פעם, למה בדרשה על הרמי עובד אבי לא מסיימים בויביאנו? וניסינו לענות בתשובה ששייכת לעניין של סיפור יציאת מצרים. הרי הפסוק שחותמים בו זה ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים, ואין בסוף את הפסוק שדורשים הלאה ויביאנו השם אלוקינו ארץ זבת חלב ודבש. אז ניסינו לענות שלא דורשים את ויביאנו, למרות שאפשר, זה נדרש הלאה במדרש, זה נדרש קדימה. ניסינו לענות שאין את הדרשה של ויביאנו, כי כל סיפור מקרא ביקורים הוא לתאר איך אדם שלא היה במצרים מתאר את מצרים. הוא בא עכשיו ומוציא את הביקורים, אבל ויביאנו לא קשור, הוא כבר פה. אולי בהמשך של מה שאנחנו מדברים עכשיו, לפי הרמב״ם לא צריך את היישוב הזה. אם זה נכון, זה פילי פלאות. כל דרשת הרמי עובד אבי לפי הרמב״ם, מה בא לעשות? להתחיל בגנות ולסיים בשבח. להסביר איך הרמי הלך איתנו למצרים, ואיך אנחנו פרינו ושרצנו בארץ והתעצמנו במאוד מאוד ואיבדנו את הייחוד, ואז ויראו ואז ונזעק אל השם אלוקי אבותינו, ואז שוב שמעו את קולנו, וכשנהיינו שוב אנחנו, נכון? זה כל הפרשה. ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים. עד כאן החלק של המגיד, עד כאן החלק של המתחיל בגנות ומסיים בשבח, שמתאר את העניין שלנו באפליה שלנו ממצרים. הויביאנו כבר שייך לכוס הבאה. הויביאנו כבר שייך לחלק השני של הגדה של פסח. זה לא שייך להידרש כחלק של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כל עוד אנחנו נמצאים כאן, אנחנו צריכים לעצור בו באותות ובמופתים. עדיין באותות ובמופתים, עדיין ויפליתי בין ארץ גושן לבין מצרים. עדיין אנחנו נמצאים פה. אז לא רוצים לדרוש את ויביאנו. אז מסיימים באותות ובמופתים, ומתארים את קריאת ים סוף, אחרי זה עם משנת רבי יוסי הגלילי לרוב הגרסאות, ומתארים כמה על הים לקו, וכמה באצבע, וכמה ביד. עדיין ממשיכים את הניתוק, את ההבדלה, חייבים את זה. כי הרי זה מה שניסו תרח ולבן למנוע מאיתנו. זה כל סיפור המגיד. כל סיפור המגיד הוא להסביר לכל ילד וילד, לחכם ולתם ולרשע ולשאינו יודע לשאול, את הסיפור הזה שלנו. גם החכם, גם הרשע שאלו את הכל באותם שאלות שחושבים לעומק. הם שאלו מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. למה ההבדלה הזאת שלנו מכולם? וצריך לענות להם את ענייני הפסח, וצריך להסביר להם את כל הרל וכל בנחר לא יאכל בו. והרשע שאל את אותה שאלה על הפסח, והתשובה לרשע הייתה, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. זה כל המגיד. זאת מהפכה בתפיסה. התם שאל מה זאת, וענינו לו בחוזק יד, הופיענו השם אלוקינו ממצרים, והוא פדה אותנו, ואנחנו פודים את עצמנו, ואנחנו שונים מכולם. והשאינו יודע לשאול, שומע את אותו דבר כאשר אומרים לו את אבי הגדת, בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים. לפני לי ולא לא לגבי הרשע. לי זה לנו, זה אנחנו. כל המגיד זה לחוש את הבכל דור ודור, כי רק מי שיחוש את הבכל דור ודור, את השנאה הזה למציאות המצרית, רק הוא יוכל אחרי זה לעבור לכוס השלישית והרביעית ולדבר על הכל ברמה הגדולה שלו. כי אחרת הוא יתחיל במתחילה עובדי עבודה זרה וישאר שם. אולי, אולי, אולי לכן אין בכלל מקום לדרוש את ויביאנו. ויביאנו לא שייך לכאן. אתה רוצה לדרוש את ויביאנו, זה כשתגיע ללשן אהבה בירושלים. שם, כשתגיע לחלק של ארץ ישראל, שם כשתגיע למשמת כל חי, שם תדרוש את ויביאנו השם אלוקינו, ארץ זבת חלב ודבש. שם תדרוש את ההתחברות הזאת מחדש. זאת הקריאה של הרמב"ן. משנה שהיא לא של שלושה דברים נפרדים. בעצם כאילו נפסקה הלכה כרב. כי רב בעצם הוא זה שדיבר במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל נוהגים גם כרב וגם כשמואל אבידנה כתרוויו. לא שהגמרא אמרה את ההגדרה הלכתה כתרוויו, הלכתה ככולו, כי זה בעצם עוסק בשני דברים אחרים. העבדים היינו לפרעה במצרים, בא לדבר על זה שנחוש את סיפור יציאת מצרים ונתחיל בעבדים היינו מיד 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 במה נשתנה. הילד שואל מה נשתנה ואנחנו אומרים לו נשתנה, שתרגיש, שתשאל, שתגיד. ואז עוברים במהות לסיפור של הגנות והשבח. ואז מבינים איך באמת הגנות והשבח ממשיכה להתגלגל שם בפרעה ומצרים. אבל בעצם זה שקבענו שמתחילים את הכל במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, כבר קבענו שלא כשמואל. כשקבענו להתחיל במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הרי במה נגמר הפסוק? ויקח את אביכם, את אברהם, נכון? את יצחק, את יעקב, ויעקב ובניו ירדו מצרים. אז בעצם גם בפסוק שאנחנו מתחילים לגבי מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, נכנס העניין של פרעה במצרים, של עבדים היינו. אז כשהבאנו את שניהם, בעצם פסקנו כרב. כי לפי שמואל לא היה צריך להתחיל במקור. שמואל אמר מתחילים בפרעה. רב גם אמר שמגיעים לפרעה. אבל שמתחילים במתחילה עובדי עבודה זרה, שזה צריך להיות הנושא של הלילה הזה, שזה צריך להיות הנושא של המגיד. והתחלנו כרב. אנחנו עושים כרב. רק התחלנו את עבדים, היינו לפרעה במצרים עוד לפני שראינו את כל אחד מן הבנים. רק שמענו את השאלות כסדר של המשנה. כבר אמרנו את עבדים היינו לפרעה, כי כולנו גם עם חמחמים ונבונים ויודעים את התורה, מצווה עלינו לספר, כי צריך את הסיפור כי כל המרבה לספר. ואז כשעברנו לגנות ולשבח, ורצינו לברר איך מעבירים את יסוד הגנות והשבח, אמרנו שבשביל להבין את יסוד הגנות והשבח צריך את האבות והבנים האלה. כאן הבן שואל, וכאן האב עונה, וכאן מתחילים בגנות ומסיימים בשבח, ומספרים את כל היסוד של הגנות כדי שתחוש באמת שאתה מחובר לדבר הזה ותבין, אילו היינו נכנעים לטרח או ללבן או לנחור או לכל השיתוף המסוכן הזה, אז לא היינו יושבים כאן ומבררים עכשיו את הבכל דור ודור. ואז הבנו את הוהו שידרוש מארמי עובד אבי. במילה אחת, בוהו שידרוש, נדמה לי ביקש הרמב״ם ללמוד אחרת לגמרי, גם את המשנה כולה שם בערבי פסחים, אולי גם את המבנה של ההגדה.